הכל חי אונליין 93fm.co.il
The beat of the day.
שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום שני של בקצב היום, ח' באייר תשע"ה, 27 באפריל 2015 למניינם. עדיין במסגרת התוכניות המיוחדות שלנו לימי ספירת העומר, וטוב שכך, נגיד שלום לצוות ואז נתחיל. בקול חי, מוטי קופפר, בג'רוד רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי-FM, יואנסבורג, גרקו, אין ערוץ 2000, לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, אשר גרייבר, שלגרנט, לוי קטובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק, אני אלעד שבר, מיד מתחילים. את התוכנית הזו אנחנו נפתח עם סיקס 13, יש תקווה, גרסה ווקלית כמובן, האזנה מצוינת.
ושם מסביב אל העולם יש צרות, האגות, החיוך נעלם. אבל תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה. צד יד ביד הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב, ותראה שמחר ייגמר הכאב.
איזה יופי של ביצוע ווקלי, סיקס 13, יש תקווה. ועכשיו זה הזמן להגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, בתוכנית בקצב היום אנחנו בפינה של פיתוח האישיות בימים המסוגלים, ימי ספירת העומר. כפי שדיברנו בתוכניות הקודמות, ימי ספירת העומר הם ימים מסוגלים, יש סיוע מיוחד משמיים למי שבא להתאר ולפתח את אישיותו. אז הימים אלו ימים שיש כוח מיוחד משמיים, כוח שיורד משמיים עבור כל יהודי ויהודי באשר הוא, אם הוא רוצה לשנות, לתקן, לשפר, לייעל בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו כדי להגיע מוכן לקבלת התורה. אנחנו יודעים, כפי שכתוב בחז"ל, שממחה דברים שהתורה נקנית בהם, מוח דברים שהתורה נקנית בהם, כלומר 48 כללים, יסודות, כיצד לקבל את התורה, לימדו אותנו חז"ל שאותם ממחי דברים שכתובים בפרקי אבות צריך לעבוד עליהם בימים האלו, בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, כדי שנהיה כלי קיבול לקבל את התורה. ודיברנו בתוכניות הקודמות על כך שעבודת המידות אין קיצורי דרך, אלא חכמי המוסר בעלי החסידות לימדו אותנו את הדרך וסרטטו בפנינו את הצעדים שעל כל אדם ואדם לעשות. צריך לזכור ולדעת שלשנות התנהגויות, לשנות הרגלים רעים, חז"ל מלמדים אותנו, ההרגל נעשה טבע שני. לשנות את ההרגלים זה כמו לשנות את הטבע. ולכן הדבר הוא בהחלט לא פשוט. ואנחנו רואים מניסיון, כשעובדים עם אנשים, כשמנסים לעשות שינויים קיצוניים, אנחנו מגלים שלא רק זה, שלא מצליחים, אלא יותר גרוע שגם מתייאשים, שמפסיקים להאמין בעצמם שמסוגלים להשתנות. החכמי המוסר מלמדים אותנו שאדם יכול ומסוגל. ובתוכניות הקודמות דיברנו על כך שאדם צריך לבחור תכונה ספציפית, לקבוע לעצמו זמן מסוים ולצעוד צעד אחרי צעד. והשינויים הגדולים מתחילים בשינויים הקטנים. אין הקדוש ברוך הוא מזלזל בשינוי קטן שאדם עושה, כי צעד קטן שאדם עושה בסופו של דבר הוא יגיע לצעדים גדולים מאוד. ולכן השינויים הקטנים ברציפות, כמו שדיברנו, בקביעות, בהתמדה, יבוא יום והם יחוללו שינוי מהפכני. אבל הזכרנו שכל השיטות שבעלי המוסר פורסים ומסרטטים לבנינו, וכן בעלי החסידות, גם היצר הרע והשטן מגיעים לשיעורים, מקורים את הספרים. השטן רואה את הכל, היצר הרע שהוא השטן, הוא מכיר את כל השיטות, והוא יעשה הכל, 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 כדי שאדם לא ישתפר ולא ישתנה. ועל זה אנחנו מבקשים מהתפילה, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. שטן מלפנינו זה השטן המזוהה. זה השטן שאנחנו מכירים אותו ואנחנו יודעים, זה השטן שרוצה להפיל אותנו בתאומות החטא. אבל יש שטן מאחורינו. זה שטן הלא מזוהה, שאנחנו לא יודעים שזה השטן. והוא קודח במוחנו עם מחשבות שליליות, שאנחנו אפילו לא יודעים שזה מגיע ממנו, ובסופו של דבר האדם נופל. אנחנו רוצים באמת לנסות ולבדוק מדוע לא מעט פרויקטים שלקחנו על עצמנו לשנות ולהשתנות התנהגויות שליליות או התנהגויות חיוביות שאנחנו צריכים להוציא מתוכנו מבפנים לבחוץ, כשהתחלנו ונעצרנו. מדוע כל מיני התחלות טובות עם רצונות גדולים, עם שאיפות גדולות, עם מחשבות עליוניות, ואנחנו רואים שבסופו של דבר פתאום זה נעצר בשום מקום. אנחנו רוצים לחשוף היום ממש בכמה דקות, וגם בתוכנית הבאה בעזרת השם, את הסיבות למה כשאנחנו מתחילים תוכנית מסוימת ופתאום אנחנו מפסיקים, מרימים ידיים ומתייאשים. הדבר הראשון שצריך לזכור ולדעת, שאכן הקביעות היא מאוד קשה. ההתמדה זה אחד מהפעולות הקשות ביותר של האדם. כי לא סתם דיברנו בזמנו על מה שחזל אומרים, ששואלים את האדם לאחר 120, האם קבעת עיתים לתורה. לא שואלים את האדם האם למד את התורה, או כמה שעות למד את התורה, זה בהמשך. השאלה הראשונה, האם הייתה כאן קביעות. כי קביעות היא משנה. קביעות היא מחוללת מהפכות באישיות של האדם. עכשיו, כשאדם קובע זמן, ואומר לעצמו, חוק בל יעבור. יש לי נגיד 5 דקות של מוסר, מה שדיברנו בזמנו, 5 דקות של חשבון הנפש, שעליהם אני לא מוותר והעולם מתהפך. צריך לדעת שהשטן יכוון את כל התותחים שלו ל5 דקות האלה. כי הוא יודע שה5 דקות האלה יחוללו מהפך אדיר. ולכן הוא יעשה את כל מה שהוא יכול, ולהטיל עלינו את כל המשימות ב5 דקות האלה, כדי שלא נעמוד במשימה הזו. ופה צריך לזכור ולדעת, שהשיטה והדרך להתמודד, לפני שנופלים, אחר כך נדבר בעזרת השם לאחר שנופלים. כשמגיע השטן עם מצאות מהפכניות, שנראות לכאורה אפילו רוחניות, מוסריות, כדי שלא נעמוד בקביעות הקטנטנה שקיבלנו על עצמנו לשנות איזושהי תכונה מסוימת באישיות שלנו, עלינו לזכור ולדעת את הבדיחה המפורסמת על הרשלה, שכולם מכירים אותה אבל כדאי לחזור אליה. הבדיחה מספרת שהרשלה, כשסיפרו לו על איזה אדם עשיר גדול, אבל קמצן גדול, שכל מי שהיה מגיע להתארח אצלו יצא רעב, ואיך השיטה שלו הייתה עובדת. היה מביא אורח, מגיש לו מנה, ותוך כדי כך שואל אותו על מקום מגוריו, על האנשים שמסתובבים שם. הוא היה מדבר והוא היה מקשיב, בינתיים האוכל היה מתקרר, ואז היה אומר העשיר, טוב, בוא נגיש את המנה הבאה, זה כבר האוכל כבר התקרר. וכך היה ממשיך להטיש אותו בשאלות, ולא נותן לו אפילו לגשת לכפית הראשונה. האוכל היה מתקרר, כך במנה האחרונה, ובסופו של דבר היה יוצא בפחי נפש מבית העשיר. אמר הרשלה, תנו לי, אני אטפל בו. הרשלה מגיע אליו, הוא מגיש לו מנת אוכל, והוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה הגעת, מאיזה מקום? הרשלה אוכל לא עונה לו. הוא אומר לו, סלח לי, מאיפה הגעת? הוא אומר לו, אני הגעתי מהעירה שנקראת אורנסטייפל, מהרשלה מאוסטופולר. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה עם מוישה משם? הוא אומר לו, מת. מה קורה עם הבית כנסת המפורסם שם? נשרף. מה קורה עם ההוא? מת, נשרף, מת, נשרף. בינתיים, הרשלה אכל את המנה הראשונה. מגיש מנה שנייה, הרשלה אוכל. הוא שואל אותו, מה קורה עם ההוא? ההוא מת, ההוא חולה, ההוא ברח, ההוא נעלם. הרשל מסיים גם את המנה האמצעית, לאחר מכן את המנה האחרונה, והרשל אכל את הכל. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מה קרה באמת? איך יכול להיות שכל האנשים האלה מתו? העירה הזאת נשרפה, בית כנסת נשרף, הוא ברח, הוא התאבד. אומר לו הרשל, תקשיב טוב, הבית כנסת קיים. כל האנשים שאמרתי לך שמתו, ברוך השם, חיים ויאריכו ימים. רק כשהרשל אוכל, כולם מתים. העולם מת. והנמשל לבדיחה הזו, הכל כך ידועה, זה בעצם הקשר ליצר הרע. כשאדם רוצה להצליח בדבר מסוים, הוא צריך להתמקד. להתמקד זה אומר, תנתק את הפלאפונים, את הטלפונים. העולם עצר מלכת. בחמש דקות שאני לומד מוסר, בחצי שעה הזו שאני לא כועס, זה קודש הקודשים. העולם לא מעניין אותי. אם אתה אומר לעצמך, בדיוק את אותו יסוד, העולם מת, אני על זה לא מוותר, אני אלחם על זה. אני לא אקשיב לשום קולות, לא קולות שנראים לחורה מוסריים, לא קולות אחרים. להתעקש, העקשנים מצליחים, תזכרו, הדרך להצליח בעבודת המידות זה עקשנות. מי שמתעקש והעולם מת באותה חצי שעה, הוא יראה בסופו של דבר שאת הכל הוא יוכל לעשות לאחר מכן או לפני כן. אבל בחצי שעה זו, אל תוותר. זה נכון בשיעור דף היומי, זה נכון בקביעות של, של, של לימוד בהלכות לשון הרע, זה נכון בקביעות של חשבון הנפש, זה נכון בהתבודדות, זה נכון בכל סוג של עבודה שמחוללת שינויים. הקביעות היא חייבת להיות קביעות קודש בל יעבור. לא להקשיב לשום דבר, הוא ייתן לך ערימת מצוות, שכל המצוות הכי גדולות שיש, שום דבר חוץ מפיקוח נפש, לא להקשיב. כי זה השטן, זה האסטרטגיה של השטן שהוא יודע. הוא יקלקל לנו את הקביעות, הוא יפיל אותנו. ולכך אנחנו, אם נהיה מוכנים, נצליח בעזרת השם. תודה רבה לכם, להשתמע בתוכנית הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן, נצא עכשיו להפסקה, ומיד נשוב לכאן עם המון תוכן מרתק ואיכותי. ועד תלכו.
השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
הלל השם אלוקים ואגד לנו בתודה. הלל השם אלוקים ואגד לנו בתודה.
יו"ד ו"ה וו"ו ו"ה,
השם אלוקנו השם אחד.
יו"ד ו"ה וו"ו ו"ה,
השם אלוקנו השם אחד.
השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
ואגד לנו בתודה. הלל השם אלוקים ואגד לנו בתודה.
יו"ד ו"ה וו"ו ו"ה,
השם אלוקינו השם אחד.
יו"ד ו"ה וו"ו ו"ה,
השם אלוקינו השם אחד.
השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
Overdone, 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 overd
השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
בקצב היום מהדורה ווקאלית תורנית לימי ספירת העומר, ועכשיו זה הזמן לעבור ולשמוע את פינת חינוך הילדים מפי היועץ החינוכי הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה. בשיחה הקודמת דיברנו שיש שלושה סוגי אלימות: אלימות פיזית, אלימות מילולית ואלימות רגשית, וסיפרנו את הסיפור ואת הכלי החזק שדוקטור דוד פלקוביץ השתמש כהמחשה להראות שאלימות מילולית יותר קשה מאלימות פיזית, ואלימות רגשית הוא יותר קשה מאלימות מילולית. הסברנו אלימות פיזית, זה באמת שאדם מכה בגוף, ואלימות מילולית זה מכה בנפש, ועולם הרגשי זה פגיעה הרבה יותר עמוקה, כי או חברותא או מיתותא כדברי הגמרא, או כדברי הרב הירש, שנפש שפצוע רגשית הוא יותר גרוע מנפש שפצוע פיזית. היום אני רוצה להתחיל עם האלימות הראשונה, אלימות פיזית, ושילדים פוגעים אחד בשני בכל מיני הצקות פיזיות, לא משנה אם זה להרביץ, לנשוך, לבעוט, כל הצורות למיניהם. אני רוצה לתת לכם כלי מעשי ויפה לעזור לילדים איך להתגבר על האלימות הפיזית. ידוע שיש ארבע דרגות בבריאה. הראשון זה דומם. יש דומם. אחר כך יש דרגה יותר גבוה, זה הצומח. אחר כך יש את הבעל חי. ואחר כך, הכי גבוה, יש את המדבר. זה אדם שיש בו נפש חיה, והתרגום אומר על הפסוק, והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. זאת אומרת, כוח הדיבור... עכשיו, יש כאלה שאומרים שיש דרגה יותר גבוה, שקוראים לזה כלל ישראל. זה אלו שלוקחים את הכוח הדיבור שלהם לכיוון החיובי ובונים את העולם. כשאנחנו רואים ילד שמשתמש באלימות פיזית מול ילד אחר, כמובן דבר ראשון, הסברנו בעריכות כבר כמה פעמים, זה להקשיב לאלימות ולהתחבר לאלמות עולם הרגשי שלו עם המון אמפתיה, להבין שהילד במצוקה, לעזור לו לשיים את האלמות במילים של רגש, להראות לו שאנחנו איתו אבל לא מסכימים לפתרון שהוא מצא, וכמובן לעזור לו למצוא פתרון יותר יעיל ואפקטיבי. באחרי שעשינו את ההקשבה, עשינו את השיקוף, את השיום, התחברנו רגשית לעולם הרגשי שלו, ללב שלו, עכשיו אפשר לגשת להתחבר למוח שלו, לעזור לו להשליט את המוח על הלב, להתייעץ איתו ברמה שכלית והגיונית, ונסות למצוא דרך יצירתית ביחד איתו לפתור. אז שימו לב לכלי שאני הולך לתת בפניכם. הרעיון הזה השתמשתי עם המון המון ילדים אלימים שבאו אלינו למכון, או הורים שבאו לקבל הדרכה, וזה עובד מצוין. אז הנה, גם אתם תקבלו. אני מזכיר לילד את הארבע דרגות שיש בבריאה, וכשהוא חוזר עליהם והוא מונע אותם על פי חשיבותם, אני שואל אותו, כמו איזה דרגה אתה רוצה להיות? כמובן, יגיד הילד, רוצה להיות כמו המדבר, אולי אפילו כמו כלל ישראל. ואז אשאל אותו, תגיד לי, איך בעל חי פותר קושי כשחיה אחרת תוקפת אותו או מרגיזה אותו? אתה ילד חכם, תסביר לי. האם יש לו כוח הדיבור להגיד סליחה, זה מפריע לי או זה מרגיז? או אינני מסכים להשפלה או להצקה שאתה עושה לי. וכמובן, הילד יגיד, מה פתאום? אולי אין לו כורך הדיבור? מקסימום יכול לנבוח? אז אני שואל אותו, אז איך הוא פותר את הבעיות שלו? אז הילד מתחיל להגיד, נשיכות, נגיחות, בעיתות, כל מיני צורות שבעל חי משתמש באלימות הפיזית שלו. ולמה? כי הבעל חי אין כוח הדיבור. ואז אני שואל אותו, איך בן אדם פותר את הבעיות שלו, שהוא בדרגה יותר גבוה? כמובן בדיבור. ואפשר להגיד משפט, אני מכבד אותך, אז אני בבקשה תכבד אותי, או סליחה, המילים שאמרת זה פוגע, אינני מסכים, עולם הרבצת לי, קשה לי עם זה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שוחחים עם ילדים, ומבינים את הנושא של אלימות פיזית שייך לעולם החי, אני יכול לפנות, ולעולם המדבר משתמש בתקשורת, אני יכול לפנות לילד, ילדי היקר. גם אם הוא יגיד לי, תקשיב, הוא ירביץ, הוא התחיל, זה לא משנה. החבר שלך ירביץ לך. באיזה דרגה החבר שלך ישתמש? אני אשאל את הילד. נכון, בדרגה של בעלי חיים? עכשיו, זה מרגיז אותך? נכון. אז איך אתה רוצה להגיב? אתה מחפש את האיזון, אתה טיפוס ששוחר צדק, אתה מרגיש שפגעו בכבודך, ואתה רוצה להיות יותר צודק, אתה אוכל שאתה יותר חשוב, כי איך פגעו בך? איך הרביצו לך? אז מה אתה בעצם רוצה לעשות? אם אתה ניגש אליו, ואתה הולך ומרביץ לו בחזרה, מה בעצם אתה עושה כאן? איזה צדק אתה מראה לו? אתה במקום לדבר ולהגיד לו, אני בדרגה יותר גבוה ממך, ואני מסוגל להתעלות על התנהגות של בעל חי, אתה בעצם מוריד את עצמך. שים לב, אם החבר שפגע בך, הוא התנהג כמו בעל חי, בוא נגיד כמו דוב, ואתה התקפת אותו עוד יותר, אז מה אמרת לו? הנה, אתה דוב, אני כמו אריה, אני חיה רע יותר גבוה ממך. מה הראית לו? שאתה יותר חיה ממנו, אתה בדרגה יותר פחותה. אז ככה נצחת? ככה הצלחת להוכיח לו שאתה יותר שווה או פחות שווה? והרי כרגע אתה בשלב של היגיון, ובגלל שאתה בשלב של היגיון, כי הוא כבר הרגעת אותו, הוא יכול קצת להפעיל את המוח על הלב, ולקלוט את האבזורד מה בעצם הוא עשה כאן. וברגע שהילד קולט את הדבר הזה, את האבזורד, שדרך ההתנהגות שלו הוא בעצם השפיל את עצמו, ובכך הוא הפסיד את כל המערכה, הילד פתאום קולט, רגע, אני רוצה לנצח. אז למה הפכתי להיות יותר חיה ממנו? אני חייב לפנות אליו בצורה אחרת. ואז אני מראה לו שאני בעצם שייך לדרגה יותר גבוהה, אני שייך לדרגה של המדבר. ואז אני יכול להגיד לו בפה, תדע לך, המעשה הזאת לא מקובל עליי. תדע לך, נפגעתי, קשה לי עם זה. זה לא מתאים לך. אני מבקש שתבקש סליחה. וככה אתה באמת מנצח אותו. זה ניצחון אמיתי, כי הראית לו שאתה גדול והוא קטן. אתה מראה לו את האבזורד. במקום שאתה בעצם מראה לו שאתה יותר גרוע ממנו. בזמן שילד רגוע, אחרי שהתחברת אליו רגשית, כשאתה מסביר לו, והילד איתך, הילד פתאום מחייך, הוא קולט, ורואים את התוצאות בשטח. כי בעצם הילד לא כל כך רוצה לעשות את זה, רק פתאום הוא התרגל. הוא התרגל שמי שיותר נותן מכות בעולם החי, והרבה פעמים זה נכנס גם לעולם שלנו, הוא היותר חזק. אבל ברגע שאנחנו מתחילים את זה איתו, פתאום הילד קולט שזה רחוק מהמציאות. ואז, אם הילד נותן את החיוך, הוא הבין את זה, מכאן אנחנו יכולים לעבוד איתו, כמובן, להתרגל איתו, איך יותר לתקשר בצורה נכונה על דיבורים נכונים, כשמציקים לך, אפשר לפנות אליו בצורה של עכשיו, בוא נעשה תרגילים, כשמישהו עושה לך איך בעל חי עונה, ואיך מדבר עונה, והילד על ידי הסימולציות האלה, הוא יוכל, כשבא לשטח, כמובן, הרגל נעשה טבע שני, יהיה לו יותר קל, וכמובן נחזק אותו על כל המיני הדרגות, עד שהוא יעלה על דרך המלך. זאת אומרת, הכלי לטיפול באלימות פיזית, זה בעצם להראות לו שזה בעצם שייך לעולם החי, זה לא שייך לעולם המדבר, וככל שילד יהיה יותר מודע וישים לב שהוא רוצה להיות המנצח, הוא רוצה באמת להראות שהוא יותר שווה, הוא יהיה חייב לשנות את הגישה שלו, וכמובן להשתפר ולהשתמש בכוח הדיבור. ואולי לא רק ישפיע על עצמו, אלא גם יוכל לעזור לילד השני להיות תופח המנת להתפיח, כי זה הרי כוחה של חינוך. חינוך יכול להדביק מאוד מהר. וכמובן גם אנחנו, אם לא נשתמש הורים באלימות פיזית, אנחנו לא נגיב מתוך כעס ולא נרביץ. כמובן, אז הילד, דוגמה אישית שלנו, ישפיע על ילדים שאפשר גם לדבר. גם הם יחקו אותנו, ובזכות זה נוכל להיפסק כל האלימות פיזית בקהילות שלנו. בשיחה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נדבר על כלי יעיל לאלימות מילולית. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ואם תרצו להתייעץ עם הרב בכל עניין הקשור לנושא חינוך הילדים, אתם יכולים לעשות זאת על ידי חיוג למשרדו, בטלפון 03-644-1180, 03-644-1180. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, ובעזרת השם, כשנשוב, נהיה כאן עם המאמן האישי אליהו שירי, ועוד פינה מעצימה ומרתקת.
שחוי לה סבבו, או ניהי, אהי, אהי. תגידו, מה תגידו לו? שחוי לסהבו עוני. השבעתי אתכם בנויס ירושלים, אם תמצאו אסדועדים. מה תגידו, מה תגידו רוי? השבעתי, השבעתי אתכם,
שבנו עליכם בקצב היום, ועכשיו נעבור לפינתו של המאמן האישי אליהו שירי. כבודו כבר מוכן? בבקשה.
שלום וברכה לכל המאזינים. התוכן של השיחה הזו, יסודו, חיבור למשאבים הבלתי נילים שמצויים בתת ההכרה שלנו. הרי למדנו בשיחות הקודמות שכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו, יש איזשהו ענק ששוכן שם בפנים, ופשוט מחכה ליום הזה שנזרוק את הקביים הנפשיים שלנו. הענק הזה בעצם מתעורר, אנחנו מביאים לידי מיצוי מלא יותר של כוחות הנפש שלנו. אני בטוח שלא רק אני, גם אתם, הרבה פעמים ביום, חושבים לעצמכם, עד מתי? מתי אני אפסיק לדחות דברים? מתי נחסל את תופעת הדחיינות הזו? מתי אני באמת יביא את עצמי לידי ביטוי? מתי אני אתחיל להרגיש שאני באמת ממצא את כוחות הנפש שלי, את הכישרון שלי, את הייעוד שלי? למדנו בשיחות הקודמות על מקור מאוד מאוד חשוב שמדבר עליו הרב אליהו דסלר, זכרונו לברכה. בספרו מכתב מאליהו, בחלק א', עמוד 260. שם הרב אליהו דסלר מלמד אותנו שהמוח שלנו בגדול מחולק לשני חלקים. לחלק אחד הוא קורא הנפש השכלית, בלשון המודרנית של היום מכנים את החלק הזה המודע, החלק הבחירי, ההגיוני, שבאמצעות החלק הזה אנחנו מבצעים את שיקול הדעת שלנו, את הלוגיקה, את ההיגיון, את הספק, החלק הזה שנקרא מודע. הרב אליהו דסלר בלשון המקורות מכנה אותו הנפש השכלית. ואילו החלק השני, שהוא בעצם עיקר המוח, 97% מהמוח, הוא הנפש הבהמית, או המוח התמים, הרב אליהו דסלר כותב שם בספרו בסוגריים, תת ההכרה. שם, בתת ההכרה, מצויים כוחות נפש אדירים, יכולות פנומנליות. למה אנחנו לא מביאים אותם לידי מיצוי מלא יותר? למה לא משתמשים בכל הכוחות הללו? עד מתי נשמע את האמרה הזו שמבשרת לנו שאנחנו מנצלים רק 3% מהפוטנציאל המוחי שלנו? בשיחה הזו אנחנו רוצים לדעת, האם באמת יש אפשרות יחסית מהר לחדור אל אותם כוחות שאנחנו לא באים איתם במגע, ולחוות תוצאות באמת יוצאות דופן בפיתוח של כישרון מסוים, מידה מסוימת, או אפילו הישג מסוים. במסגרת הפעילות שלנו בכוח התודעה, יש לנו קורסי מאמנים. בקורס המאמנים אנחנו בעצם מלמדים את האנשים את הפסיכולוגיה המתקדמת ביותר של השינוי. כלים שבאים מעולם הפסיכולוגיה החיובית, מעולם הקואוצ'ינג, עולם ה-NLP, הפסיכולוגיה היהודית. ושם אנשים חווים באמת חיבור אל אותם כוחות בלתי נדלים. אתן לכם דוגמה אחת. ישנו איזשהו תרגיל שפיתחנו עם השנים, שנקרא אצלנו חדר המומחים. בתרגיל הזה אנחנו מלמדים את האדם להיכנס לאיזושהי קומה עמוקה, מעין מצב של טרנס, מה שמכנה רבי נחמן מברסלב, ביטול כל ההרגשות. ובתוך הקומה העמוקה הזו, אנחנו בעצם יוצרים בהירות אצל תת ההכרה שלנו, מה אנחנו באמת רוצים להשיג, או מה אנחנו באמת רוצים לפתח. ולמה זה? וכי האדם לא יודע מה הוא רוצה להשיג, מסתבר שלא. הרב אליהו דסלר מדבר על הנפש השכלית ועל הנפש הבהמית, על המודע ועל תת המודע. מסתבר שמדובר בשתי ישויות שונות כביכול. באותה גולגולת, באותו מוח, כביכול שוכנים שני אנשים. ברמת המודע, אני מעוניין להיות רזה, לדוגמה. אבל בתת ההכרה ישנה איזושהי תשוקה מנוגדת שאומרת, אתה צריך להישאר כל הזמן עם משקל עודף. למה זה? סיבות שדיברנו עליהן בשיחות הקודמות. לתת ההכרה יש איזושהי כוונה חיובית להגן עלינו, לשמור עלינו מפני העולם האכזר. ואם בילדות אביך בא וסתר לך איזושהי סתירה מצלצלת, אז בתת המודע האירוע הזה נרשם. ויש איזושהי מסקנה תת הכרתית שאומרת, העולם הזה הוא אכזר. וכדי לשמור עליך מפני העולם האכזר הזה, אני אדאג לכך שאתה תישאר מגמגם, ולא תתקשר עם העולם, או אדאג לכך שתמיד תסבול מאיזשהו משקל עודף, או אדאג לכך שתישאר אני ולא מצליח, כל מיני סיבות תת-הכרתיות ילדותיות שנשארות שם. היות ותת המודע שלנו, 97% מכוחות הנפש שלנו, מהמשאבים שלנו, האדם כאילו נלחם בעצמו. באני הבוגר שלו, במודע הוא אומר, אני רוצה להיות רזה, לדבר ברצף עם יכולת ורבלית נפלאה, אני רוצה ביטחון עצמי, אני רוצה להצליח, אבל חלק אחר בתת ההכרה אומר לו, לא כך קיבלתי מרבותיי. אז למה נכנסים אל קומה עמוקה? כדי ליצור איזושהי בהירות שם בתת ההכרה, מה באמת, באמת אנחנו רוצים? מהו תרגיל חדר המומחים? איך פיתחתי אותו עם השנים? ולאיזה תוצאות פנומנליות הגיעו אנשים באמצעות השימוש בתרגיל הזה. ישנו איזשהו מושג בעולם הפסיכולוגיה שנקרא ארכיטיפים. שמעתם על המושג הזה? אספר לכם איך נחשפתי אליו. ישנו איזשהו אדם מאוד מפורסם שחי בארצות הברית. עוד לפני שהכרתי חיי תורה, אני קראתי את קורות החיים שלו. ושם אותו אדם מפורסם מספר שהוא גדל בבית מאוד מאוד קשה. אמא שלו הייתה אנטישמית ושונאת יהודים. אבא שלו היה יהודי. לשחקן הזה קראו מייקל לנדון. הוא מספר על כך שהוא סבל מילדות מאוד מאוד קשה, שיצרה אצלו חוסר ביטחון, מבחינה פיזית הוא היה אדם חלש מאוד, חולה, בקושי יכול לשאת דברים, אבל הייתה איזושהי דמות אחת שאצלה הוא מצא את הניחומים שלו, שמשון הגיבור. כך מייקל לנדון כותב בקורות החיים שלו, שכשהוא היה ילד, הוא היה קורא את הטקסט בתנ"ך שמספר על שמשון הגיבור עשרות פעמים, כל יום פעם אחר פעם, מדמיין את הדמות הזו. הוא אפילו צפה בסרט שבעצם מספר, מנסה לספר את מה שהיה עם שמשון הגיבור. וכך כל לילה, לפני השינה, הוא היה מכניס את הדמות הזו אל תוך המוח שלו בדמיון, ומשחק איזשהו מחזה דמיוני שהוא מחבק את שמשון הגיבור, ששמשון הגיבור מדבר איתו, מחבק אותו, מנחם אותו, מעודד אותו, ואפילו בדמיון כביכול במחזה שם, מעביר לו כוחות. עם הזמן, כותב מייקל לנדון שהוא הרגיש שבתת ההכרה שלו נוצרה אמונה שהשמשון הגיבור שבקרבו מתחיל להתגלות ולהתעורר. הוא החל להרגיש בצורה שהיא יוצאת דופן ולא מובנת, חזק יותר מבחינה פיזית. לא רק זה, הוא החל לגדל את השיער שלו ולא להסתפר במשך שנים. והנה יום אחד זה קרה. האמונה התת-הכרתית החלה לייצר את הפירות שלה. הוא מספר שבשיעור התעמלות בבית הספר, היה איזשהו שיעור שעוסק בהטלת כידון. הוא בעצם עומד באיזשהו מעגל ואמור להחזיק איזשהו כידון, איזשהו ענף שנמצא גם באולימפיאדה, ענף בתחום הספורט. הוא זורק את הכידון לכמה שאפשר רחוק. וכך כל התלמידים ביצעו את הפעולה הזו. כשהגיע תורו של מייקל לנדון, כשהוא אחז בכידון, הוא הרגיש איזשהו כוח יוצא דופן שמתעורר בקרבו. לא כוח על טבעי, אבל משהו שהוא לא הכיר עד היום, מעין ענק שמתעורר שם בפנים. הוא זרק את הכידון למרחק שמעולם לא נזרק עד אותו רגע בתולדות בית הספר שלו. כל התלמידים עמדו שם המומים, הוא הצליח למחוק את כל החיוכים הציניים. המורה שלו לספורט רץ אל אותו מקום, לקח את הכידון, החזיר את זה למייקל לנדון ואמר לו, תזרוק בבקשה שוב. והוא שוב זרק את הכידון למרחק הרבה יותר גדול מהפעם הקודמת. וכך כמה פעמים, עד שהוא הגיע לשיאים שאף אחד לא האמין, שילדים בגיל שלו מסוגלים להגיע. מספר מייקל לנדון בקורות החיים שלו, תוך יום הפכתי לסלב, לאחד המפורסמים שבבית הספר, עשו עליי כתבה בבית הספר, ושם עשיתי את הטעות, גיליתי את הסוד שלי. סיפרתי על האהבה, על הערצה שלי לשמשון הגיבור, וזו הסיבה שאני מגדל את שערותיי ולא מסתפר אף פעם כבר במשך שנים. זה משהו גילה בכתבה. והנה זה קרה, יום למחרת, הגיעו אנשים לא כל כך טובים בבית הספר, השכיבו אותו על הרצפה, שלפו את מכונת הגילוח וגילחו את השיער שלו. כשגילחו את השיער שלו, הוא בעצם מספר שהוא קם, מסתכל ככה, הדמעות זולגות, הוא מסתכל על השיער שנמצא על הרצפה, ונקרא במוחו מחשבה אחת, האם איבדתי את הכוח? הוא רץ בחזרה אל מגרש בית הספר, לוקח את הכידון ומנסה בכל הכוחות שלו לזרוק אותו. הוא מספר, לא הגעתי לשליש מהמרחק שהצלחתי להגיע אליו בפעמים הראשונות שזרקתי את הכידון. הבנתי שאיבדתי את הכוח. עכשיו אני שואל אתכם, מאזינים יקרים, כשאתם שומעים את הסיפור הזה, אתם ודאי מבינים שהכוח שנוצר לו בהתחלה נעוץ באיזושהי אמונה תת-הכרתית שנוצרה אצלו בתת-ההכרה, בגלל ההתמזגות שלו כביכול בדמיון עם אותה דמות שנקראת שמשון הגיבור. ועיבוד הכוח שלו זה לא בגלל שגזרו לו את שערותיו וגילחו לו את הראש, זה בגלל שנוצרה איזושהי תפיסה בתת ההכרה במוח הילדותי שלו, שזה בעצם 97% מהמשאבים הפנימיים שלנו, מין תפיסה שהוא איבד את הכוח. כך שחיבור למשאבים אדירים של כוח, או עיבוד הגישה אל המשאבים הללו, זה דבר שנעוץ בתפיסה באמונה תת-הכרתית. הפסיכולוגים מדברים היום על הארכיטיפים. מה זה המושג שנקרא ארכיטיפים? שאם אדם מתחיל להעריץ בתת ההכרה שלו, הערצה ממוקדת, דמות מסוימת, אז בנפש שלו מתחילים להתעורר כוחות מעין אותם כוחות שיש לאותה דמות. מעין תשוקה תת הכרתית שמתחילה להיווצר. החלטתי להפוך את זה לתרגיל מובנה, להיכנס אל איזושהי קומה עמוקה בתת ההכרה שלנו, מעין מצב של ביטול כל ההרגשות, ולהכניס בדמיון אל תת ההכרה איזושהי דמות לחיקוי, אותה דמות שיש לה את הכישרון שאני משתוקק להגיע אליו. אז היינו שואלים את האנשים, איזה מידה אתה רוצה לפתח? איזה אפיון, איזה כישרון, איזה כוח פנימי אתה רוצה להשיג? זה ביטחון עצמי, עמידה מול קהל, יכולת ורבלית, כושר דיבור, מיומנות שכנוע, זיכרון טוב יותר, שליטה עצמית בעניין המאכלים והתזונה. מה אתה רוצה להשיג? איזה מידה אתה רוצה לעורר מהכוחות הבלתי נדלים שמצויים אצלך בתת ההכרה? אז בדרך כלל אדם בוחר את המידה שקשורה אל אורח החיים שלו. אם זה סטנדאפיסט, אז הוא מבקש חוש הומור יוצא דופן, וכו' וכו'. אני רוצה לסיים ולספר לכם שבאחד הקורסים שלנו, הגיעה איזושהי אישה, שמעה שהיא רוצה לבטל את פחד הקהל שלה. היא רוצה לפתח ביטחון עצמי יוצא דופן, אפילו קריזמה מול קהל. ואז שאלתי אותה, נסי לחשוב על איזושהי דמות קריזמטית, מלאת ביטחון עצמי, שופעת ביטחון עצמי שאת מכירה מהילדות שלך, מהחיים שלך. היא אמרה, יש לידי כזו דמות כל הזמן, אחת המורות, שהיא בעצם אין קולגה שלי שנמצאת בבית הספר. נניח וקוראים למורה הזו, המורה שולה. אמרתי לה, תבצעי את התרגיל הזה שנקרא חדר המומחים, דווקא על המורה שולה. תכניסי אותה בתוך הקומה העמוקה הזו, אל תת ההכרה, ותבצעי את מה שלומדים שם בקורס, מעין תהליך של התמזגות והעברת הכוח, ואז תיווצר איזושהי תפיסה תת-הכרתית. כדי לחזק אותם בקורס, הראיתי להם בעצם כתבה שפוסמה בתקשורת על אישה שבדרך דומה ביצעה ניתוח קיצור קיבה, אבל בדמיון שלה, בזמן שהיא שהתה בקומה העמוקה. מעין ניתוח דמיוני שבוצע בתת ההכרה שלה. אחרי שהיא ביצעה את הניתוח הזה, היא קמה ומספרת שאחרי שנים היא לא מסוגלת לאכול חצי מהכמות שיכלה עד היום. אמונה תת-הכרתית הוא הכוח החזק ביותר שיש אצלנו בנפש. ומי שמשתמש בצורה יצירתית בדמיון שלו, בהרפיה עמוקה, יום אחרי יום, יכול ממש לשכנע את כל תאי העצב שלו, את כל חלקי המוח, שזה בעצם מה שהוא רוצה. היא לקחה את אותה דמות, אותה דמות שהיא בעצם מעריצה, הכניסה אותה אל תת-ההכרה כל לילה, וביצעה איזשהו תהליך של מעין התמזגות עצמת, עם הכוח שיש לאותה מורה. והיא מספרת שאחרי מספר ימים החלה להרגיש מין תחושה של שכנוע פנימי עמוק, שיש לה יותר ביטחון עצמי בעמידה מול קהל. אחרי שבוע שבועיים היא מספרת על המחמאות שהיא החלה לקבל. נהיית יותר סמכותית, יותר עוצמתית, יש לך יותר ביטחון עצמי, כוח הדיבור שלך ישתפר, מה עשית לאחרונה, איזה קורס את עברת. עם הזמן היא אפילו החלה לקבל מחמאות שבעצם קושרות אותה אל אותה דמות. החלו לומר לה, תקשיבי, את נהיית קריזמטית וסמכותית בדיוק כמו המורה שולה, אותה דמות שהיא בעצם הכניסה בתהליך ההתמזגות בחדר המומחים בתת ההכרה שלה. ואז קרה דבר מדהים, שמעיד על הפוטנציאל הפנומנלי שנמצא בתת ההכרה שלנו. היא אומרת שעם הזמן החלה לזהות שטפי דם, עגולים כאלה, גדולים, ביד שמאל שלה. היא לא הבינה מאיפה זה בא, זה קצת הציק לה שהייתה קצת מרימה את השבול, מזהה את אותם שטפי דם. ואז יום אחד, כמו לחם שקופץ מתוך מצנם, היא נזכרה שיש רק דמות אחת שהיא זיהתה בגופה את אותם שטפי דם. מי זו? המורה שולה. היא הבינה שתת ההכרה שלה בעצם קיבלה את הפקודה לחכות כמה שאפשר, עד כמה שאפשר, את הדמות הזו שנקראת המורה שולה. ותת המודע שלנו הוא כזה תמים, שהיא בעצם נתנה מעין הוראה כללית, ותת ההכרה שלה החלה לייצר אצלה בגוף, בנוירולוגיה, בביולוגיה שלה, את אותם שטפי דם. כמובן שהשיחה הזו כרגע הגיעה לסיומה, אז לא אספר לכם מה היא החלה לעשות כדי לשכנע את תת ההכרה שהיא רוצה לגייס, להעתיק כביכול מן אותה מורה דווקא את תכונת הקריזמה והביטחון ללא הסימנים הפיזיים, הביולוגיים, והצליחה גם למחוק את זה ברוך השם. מכאן מבינים בעצם את הפוטנציאל יוצא הדופן שיש לכל אחד מאיתנו בתת ההכרה שלו. אנחנו רוצים להזמין אתכם להיכנס אל עולם מרתק, עולם מקסים, שיש בו גם משב רוח מרענן וגם מפתח את כוחות הנפש שנמצא אצלנו בכוח התודעה. בעיקר בסדרה שבועית, חודשית ואפילו שנתית שתוכלו להיחשף אליה. סדרה של מידע, של תוכן מעצים שנמצא אצלנו בטיפ היומי. אתן לכם את מספר הטלפון ושם תוכלו להיחשף אל הדברים בצורה מעמיקה הרבה יותר. הטלפון הוא 055-9-9. 700-700. שם בשלוחות השונות תוכלו לשמוע על תכנים נוספים בתחום הזה שנקרא, בתרגיל הזה שנקרא חדר המומחים. 055-9-700-700. תודה רבה ונשתמע בשיחה הבאה.
תודה למאמן אליהו שירי על דבריו המרתקים והמחזקים, וכאמור אתם יותר ממוזמנים לחייג לקו המיוחד של אליהו שירי ולקבל את הטיפ היומי. בכל יום יש משהו חדש, וגם מגוון עצום של תכנים מעצימים בשלל נושאים, פשוט לחייג ולהנות מהעניין הזה. אגב, אין לזה שום תוספת עלות, השיחה היא בעלות של שיחה סלולרית רגילה, והמספר הוא 055-9-700-700, 055-9-700-700. אנחנו נסיים להיום, הנה לכם המייל שלנו אם תרצו להגיב, music@israel1.fm, music@strudelisrael1.fm, ותודה גם לצוות בכל חיים מוטי קופפר בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין רדיו שלום קנדה, רוברט לוי חיפם, יואנסבורג, כהן ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן רדיו ישראל 1 אונליין, אשר גרייבר שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו, אני אלעד שעבר, וזה יציג דדיה בתפילה. אנחנו נהיה כאן מחר עם ארצה השם, אותו מקום אותה שעה, שיהיה לכם המשך יום נפלא, להתראות.
כשאני חושב לאן נפנה עכשיו כשרע לי, מנסה להתנער מכל מה שקרה לי, שוב אני עומד בצד חושב על העבר, רק רוצה להיזכר בכל מה שעשה. בתפילה קורא אני לך זרקות ושמחה, לפעמים בבוקר עוד השמש לא חיכה לי, אני רק מיובים על היום שעוד לא בא לי, עכשיו אני רואה את שואל מתי כל זה נגמר, ועם כל זה חושב אני מתי יבוא מחר. בתפילה קורא אני לך זועק עוד בשמחה, שמתפלל אליך. בקצב היום, בקצב היום.